היי חבר'ס, מה המצב? מה קורה ולד?
מעולה, לא הרבה השתנה.
הכי טוב שהיה. אז בהמשך ישיר לפרק הקודם, אנחנו שוב בפרקים המיוחדים שלנו על כל משבר הקורונה, על הקורונה פיט. והפעם בואו נדבר מכיוון אחר לגמרי. מתאמנים, גם אנחנו מתאמנים. איך הם מתמודדים עם הדבר הזה, איך מוצאים מוטיבציה ואיך לא משמינים. בוא נצא לדרך. אוקיי, אז מן הסתם זה תקופה קשה לבעלי עסקים, לעצמאים, לכולם בגדול, אבל בוא רגע נעזוב את הפן הזה, כי מן הסתם כולנו חיים את הדבר שנקרא ספורט, שנקרא קרוספיט, זה התחביב כנראה הכי גדול שלנו, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, זה מה ששומר אותנו שפויים באיזשהו מקום, וברגע אחד הכל משתנה. כאילו, אתה יודע, אתה עובד מאוד קשה, אתה מגיע למטרות שלך, כל אחד ברמה שלו, יכול להיות שבן אדם...
תתכונן עכשיו לתחרויות, כאילו, עונת תחרויות שאתה
יכול להיות... יכול להיות שתתכוננת לתחרות, יכול להיות שירדת 2 קילו שעבדת עליהם מאוד מאוד קשה, יכול שהשגת את הפול-אפ הראשון שלך, ובום, הכל נעצר. ואיך קמים לדבר הזה, איך מוצאים מוטיבציה להתאמן, כי מן הסתם אנשים שבאים לקרוספיט, הם באים לפה כי זה עוזר להם, האווי הזה, זה עוזר להם, הקבוצה, זה עוזר שיש את המאמן. אם הם יכולים להתאמן לבד, הם היו, אתה יודע, עושים מנוי ב100 שקל בחדר כושר לואו-קוסט ומסתדרים. יש סיבה שהם באים לפה, ועכשיו אין להם את הכלי הזה. איך בכל זאת מוצאים את המוטיבציה הזאת? מה אתה אומר למתאמנים שלך?
דבר ראשון, אני אומר שבגלל שעכשיו כולנו כנראה עובדים פחות ונמצאים יותר זמן בבית, אז אין יותר את התירוץ של אין לי זמן. כי זמן יש עכשיו לכולם. זו שאלה מה תעשו איתו. כאילו, גם אתם עובדים מהבית, אתם לא יכולים לעבוד 24/7. אתם כאילו, יהיה לכם זמן שאתם רואים את הנטפליקס, ויש את הזמן הפנוי הזה, וגם מתישהו נהיה קצת משעמם ובא לך לזוז. אז עם כל זה, אז דבר ראשון, זמן יש. וזה כבר משהו, זה איזשהו יתרון של זה. דבר שהרבה פעמים פוגע לאנשים במוטיבציה, לפי דעתי, בכל מה שקשור לאימונים וכושר, ועכשיו שאנחנו מדברים איתם על להתאמן בבית או להתאמן בפארקים, זה שהם רגילים לקבל אימונים עם תותים הרבה, זה סקווטים כבדים ודדליפים, עושים את כל התנועות האלה ועבודת כוח והיפרטרופיה ומה לא ומכשירי חתירה, ופתאום אנחנו אומרים להם, טוב, בוא תעשה סקווטים בבית, ואז המחשבה הראשונה זה, מה זה יעזור? כאילו, אני רגיל לעשות סקווטים עם 100 קילו על הגב לסיריות, ופתאום אני לעשות אייר סקווטס, אני בקושי ארגיש את זה, איך זה בכלל ישפיע על הכושר שלי. אז מהנקודה הזאת, אני חושב שחשוב שאנשים יבינו שאחד, אפשר לא רק לבנות כושר, אפשר לשפר אותו, אפשר לעשות 1,000,001 דברים בלי ציוד.
וזה... אפשר לא רק לשמר כושר?
לא רק לשמר, בדיוק, אפשר גם לבנות כושר, אפשר לבנות הרבה יכולות בלי ציוד, אז זה לא זמן לעבור אפילו למיינטננס מוד, זה זמן להמשיך לבנות את הכושר, אולי פשוט בהיבטים קצת שונים. אז זה ברגע שיש את ההבנה הזאת, אז אתה כבר פחות מתבאס על זה שאתה לא יכול להגיע למועדון. דבר שני שעוזר עם כל מה שקשור למוטיבציה, זה לעשות דברים ביחד, ואנשים, אם זה אומר דברים שאנחנו נארגן, שזה יהיו אימונים אולי בלייב, שאנשים מתחברים ללייב ופשוט רואים אותנו, מבצעים את האימון יחד איתם, אז זה מוסיף קצת, כי אתה עובד עם עוד אנשים. שתיים זה להתארגן, יש להם פה מלא חברים בתוך המועדונים, להתארגן ביחד ולעשות איזשהו את האימון שאנחנו רשמנו ביחד, כי הם יכולים לעשות את זה, להתארגן לעשות את זה ביחד, זה יכול להיות מטורף, זה חוויה אדירה, זה מגבש מאוד, זה כיפי, אז זה דברים שאנחנו יכולים להוסיף. ואני חושב שזה גם זמן טוב, הרבה מהמתאמנים שלנו הם ה-better half שלהם, לרוב לא מתאמן, נכון? נגיד, הגבר מתאמן והאישה הבאתי לא מתאמן, בלי סומת קרוספיט ולא אוהבת את זה שבזמן האופן אין לי לדבר. אבל זה זמן טוב להכניס את האנשים האחרים הבית לשגרת אימונים, שהיא אולי יותר פשוטה, ולאט לאט גם להכניס אותו בתוך זה, כי זה הולך לייצר עניין, כי גם ככה אנחנו יושבים בבית. אז זה זמן להכניס עוד אנשים שאולי כרגע לא קשורים כל כך לכושר, כי אתה יכול לצרף אותם לאימונים שאתה עושה לבד, אתה יכול להראות להם שזה לא כזה נורא, שזה דווקא די נחמד וזה די כיף, ואפשר לעשות את זה. אז כל הדברים האלה יכולים להוסיף למוטיבציה. מבחינת כזה סוג של מחקרית, אם אנחנו עדיף לך לכיוון ה-body building והיפרטרופיה, כי אלה הדברים שאנשים מפחדים מהם באמת. לאבד מסת שריר, אתה יודע, הם ירדו עכשיו במשקל ופתאום מפסיקים להתאמן.
אז עדיף תמיד ללכת על עבודת התנגדות עד כמה שאפשר, מאשר לעשות רק ברביז.
אני אפילו מדבר על להסתכל על כל מה שקשור לבאדי בילדינג והיפרטרופיה כמחקרים, כי שם תמיד בודקים את הדברים האלה, מה משפיע על היפרטרופיה. אז אנחנו יכולים לראות שמבחינת מחקרים יש הרבה מחקרים שעסקו באנשים שמתאמנים קבוע לאנשים שמתאמנים לסירוגין. כמה שבועות אימונים, כמה שבועות מנוחה. ואנחנו רואים שההבדל לא כזה משמעותי, כל עוד אנשים עובדים קשה. וזה אומר שמבחינת האימונים שאנחנו רוצים, כמו שאמרת, אימוני התנגדות, גם זה אותם סקווטים, אנחנו רוצים להגיע למצב שקשה לנו לעשות את הסקווט האחרון. זאת אומרת, יכול להיות שלי זה ייקח 50 סקווטים, ולך זה ייקח 100 סקווטים מהירים או ג'אמפינג סקווטס, ולמישהו אחר זה ייקח 20, אבל אנחנו רוצים להגיע למצבים האלה שזה מרגיש בדיוק כמו באימוני קבוצה, שזה מרגיש רעש, שזה מרגיש שזה קשה, שזה מרגיש קשה לקום בעוד חזרה. אלה הדברים שיכולים לעזור לנו לשמור מסת שריר, לבנות אותה muscle endurance ומה לא. דיברנו על זה לפני זה, אבל אתה כיותר, אפילו כמתחרה בקרוספיט, על מה אתה היית רוצה לעבוד עכשיו, סתם דוגמה. כשאתה יודע שאין לך בוקס, אתה לא יכול להתאם לבוקס, מה היית רוצה לשפר?
אז אני חושב שאפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. נגיד, אצלי, אחד הנקודות שאני צריך לשפר בהם, אני צריך להשתפר בהם, זה כל מה שקשור לעבודת מנוע קלאסית, גריינדינג כזה, דברים ארוכים, מונוטונים, לואו סקיל, פשוט לעבוד, לעבוד בדופק קבוע ורגוע ולאורך זמן. זה דברים שאני פחות אוהב, שאני פחות טוב בהם. אז זה דברים שאפשר לתקוף אותם. באופן אישי גם, לי מה שחשוב באמת זה לשמור עד כמה שאפשר על הכוח, על הדברים האלה. אז להכניס כמה שיותר את העבודת התנגדות. אפילו דמבל אחד או קטלבל יכול להיות מספיק לדבר הזה. בצורה של עבודת טמפו, בזוויות מסוימות, בהחזקות סטטיות. אפשר לעשות המון המון דברים. אז באמת גם חבר'ה שמקשיבים לנו עכשיו הם בכושר מדהים והם בטוחים עכשיו והם בסוג של דיכאון כזה של הם הולכים לצאת מהחודש הזה או כמה שזה לא יהיה שבועיים, לא משנה מה, אם אתה יודע, אם נפילה מטורפת בכושר, זה לא יקרה. תשמרו על...
זה כן יקרה אם לא יעשו כלום.
שוב, זה לא יקרה אם אתם תעשו, אתה יודע, דברים, יש לכם את המשמעת, יש לכם את השגרת אימונים, תשמרו עליה ואתם יותר מזה, יכול להיות שאתם אפילו תחזרו, וסוג של יהיה מין דילאוט כזה לגוף, הגוף יתאושש, ואתם תחזרו בטירוף. הרבה פעמים הדבר הזה קורה. אבל שתי נקודות שחשוב לי כן להדגיש. אחד, טיפה דיברנו על זה גם בפרק הקודם. תנאים מושלמים, זה לא תמיד יהיה. לבוא למועדון עם ציוד מטורף ושהכל נראה טוב ויש לך מאמן תותח שמעביר לך את האימון או מה שלא, שכל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. בואו רגע נחשוב באיזה מצב היינו לפני שבוע ונעריך פתאום את מה שהיה לנו. אנחנו פתאום מבינים שלא תמיד יהיה לנו את זה. אוקיי? זה הזמן שלנו להראות אם אנחנו חזקים באופי, בראש, ואנחנו מתמודדים עם זה. כי לכולם בחיים יהיה תקופות שאין זמן, ילדים, חתונה, עבודה, פציעה, לא משנה מה. האם אנחנו בתקופות האלה מצליחים עדיין לשמור על השגרת אימונים, או שאנחנו מוותרים ונעים בטטות ומה שלא יהיה, ואז זה כדור שלג שלא נגמר. זה הזמן שלנו לראות אם אנחנו, יש לנו את זה באופי או אין לנו את זה באופי, וזה הזמן שלכם להוכיח את זה לעצמכם, אז אל תוותרו על זה מהבחינה הזאת. זו נקודה אחת שאני חושב שהיא חשובה. הנקודה השנייה שאני חושב שהיא חשובה זה כל נושא של תזונה. בגלל שאנשים יהיו בבית, כנראה שהם ימצאו את עצמם מזמינים הרבה אוכל.
עם הכמויות נייר טואלט שאנשים קונים, כנראה שהם יכולים להזמין הרבה אוכל.
אנשים ימצאו את עצמם, אחד, מזמינים הרבה אוכל בחוץ, שתיים, מנשנשים הרבה, או מתפתים לנשנש הרבה. אז להיות מודעים לזה. אתם זזים הרבה פחות, כי אתם המון בבית, ההוצאה הקלורית שלכם נהיית נמוכה יותר. אז שזה לכם בבק אוף דה מיינד. אז אוטומטית אתם צריכים קצת להוריד בכמויות, כי אתם לא רוצים למצוא את עצמכם עוד חודש שעליתם 5 קילו. אז טיפה להוריד. ושימו כשאתם, גם אם אתם מזמינים אוכל, לא ללכת לדברים עם הרטבים, הדברים המטורפים האלה וזה. תהיו אחראים. תהיו אחראים מעכשיו, שלא לא תקום עוד שבועיים בשוק. ודבר השלישי, כל מה שקשור לחטיפים ודברים כאלה, הפתרון הכי טוב זה פשוט לא לקנות את זה. שזה פשוט לא יהיה נגיש.
תספר את זה לעולה.
צריך גם להגיד את זה ל... פשוט לא לקנות את זה, פשוט לא להביא את זה הביתה, שזה לא יהיה מול העיניים שלכם. ואם זה כבר נמצא בבית, תזרוקו את זה לפח. כאילו, אני בכוונה מגזים, כי אני תמיד זה מצחיק אותי הקטעים האלה, שאימא שלי אומרת לי כאילו, חבל, נשאר אוכל, תאכל אותו. אז אני אומר, אני מעדיף לזרוק את זה לפח, מאשר לזרוק את זה לגוף שלי, כאילו, אני כבר לא רעב. אז למה סתם, כאילו, זה זבל כבר. אז למה? כך אני רואה את הדבר הזה. בוא ניכנס טיפה יותר לדברים פרקטיים. איך היית, בוא נגיד שעכשיו אתה, אין לך מועדון שבו אין לך אימונים, או בוא אין לך אימונים לא ברמה מספיק גבוהה, ואתה עכשיו ספורטאי שהשומר על שגרת אימונים ממש ממש טובה, ואתה בכושר. איך אתה עכשיו שומר על כושר עד כמה שאפשר, אם בוא נגיד עם ציוד מאוד מאוד מינימלי, או body weight, או שיש לך כלום, או שבוא נגיד שיש לך דמבל אחד, או קטל בל אחד של 20 קילו או 15 אנשים, מה שלא יהיה, זה מה שיש לך. מצב נתון, מה אתה עושה?
אחד, אני רוצה להמשיך את הקו המחשבה שלך שדיברת על הוצאה קלורית, אוכל, אז גם לספורטאים, גם ברמה ממש ממש גבוהה, אלה שרוצים להתחרות או להגיע שלהם לגיימס, וגם לחבר'ה שהם פשוט באו להתאמן, אני חושב שזה הזמן לעבוד על חולשות, במיוחד על דברים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם. ודבר, אחד הדברים שאני יודע שאני, לפחות אצלי, אני צריך לעבוד, זה כל מה שקשור להרגילי יום-יום. לא רק תזונה. תזונה זה הדבר הראשון. עכשיו יש לי יותר זמן, אני יכול לבשל יותר, אז אני יכול יותר להיות יותר מסודר מבחינת התזונה שלי. דבר שני, זה סתם כל מה שקשור לשינה, נוזלים. להתחיל לסדר את היום שלך, כן? אם אני עכשיו נמצא יותר זמן בבית, כנראה שאני יכול לקום מוקדם יותר בבוקר, ללכת לישון הרבה יותר מוקדם, כי אני לא מאמן בערב, אז אולי עכשיו זה יהיה הזמן שלי לסדר את השינה שלי, את השעות שינה קצת יותר טוב. אז ממש לקחת את זה שהם הרגילים, ולנצל את הזמן זה בשביל לפתח אותם, ולהשתפר מהם, ולהיות יותר פרודוקטיבי, ודברים קטנים כאלה שבסוף ישפיעו על זה שתשתקם מהאימונים הקשים שיבואו אחרי זה, אתה תדע להשתקם מהם יותר טוב. אז לקחת הרגילים ולנצל את הזמן זה בשביל לפתח אותם. ועכשיו פרקטית לאימונים, גם פה, אותו היגיון. לקחת חולשות שאני יכול לעבוד עליהן, ודברים אחרים שאני יכול פשוט לתחזק. אז אחד הדברים, אני חושב שיש זה להרבה מתאמנים בקרוספיט, ספורטאים ברמה גבוהה, כל מה שקשור למידליין סטביליטי, כל מה שקשור לבטן, אלה דברים שלא דורשים ציוד, ואפשר לפתח את זה ממש. זאת אומרת, כמה זמן אנחנו יכולים להחזיק באותו ההולו, כשאנחנו באים לאימונים ועושים את זה בחימום 20-30 שניות, זה כבר קשה, נכון? אז למה שלא ניקח ולא נבנה את זה למצב שאנחנו יכולים להחזיק דקה, דקה וקצת בהולו שהוא טוב? זה ישפיע אחרי זה על כל הג'ימנסטיק שאנחנו עושים. אז עבודת מידליין, תמיד להוסיף את זה בכל אימון. עכשיו, מבחינת שגרת אימונים, טוב, רובנו יכולים לצאת מהבית, אנחנו לא נמצאים בהסגר שאנחנו לא יכולים לצאת מהבית, אנחנו יכולים לצאת לרוץ, ואין כמו עבודת מנוע, אתה יודע שזו תוכנית ריצה טובה. אז יומיים בשבוע, יומיים שלושה, אתה לא יודע כמה אתה נחוש, לקחת מתוכנית ריצה מסודרת. היא לא צריכה להיות גם כל כך מסודרת, זה יכול להיות יום אחד שזה ריצת נפח, שאתה פשוט עובד עם זמנים. אתה מתחיל מ-20 דקות ריצה, ושבוע אחרי זה אתה מוסיף 5 דקות ואתה עושה 25, שבוע אחרי זה אתה מוסיף עוד 5 דקות 30, וזה ריצה קלה, ועוד יום שאתה עושה אינטרוולים. אתה יכול לבחור את אותם האינטרוולים, כמו לדוגמה, 200 מטר של ריצה של איזשהו ספרינט, 2 דקות מנוחה, ואתה משבוע לשבוע אתה עושה את אותם החמישה אינטרוולים של 200 מטר, פשוט מוריד את הזמני מנוחה ומנסה להחזיק אותם הזמנים. אז זה משהו קטן שאפשר לעשות, שלגמרי אחרי זה לדחוף את הביצועים בכל הקרוספיט שאנחנו עושים. וגם לאנשים שהם פשוט מתאמנים בשביל כושר טוב, זה לגמרי לדחוף את הכושר שלהם. ספרינטים, ריצה, אלה דברים שאפשר לעשות וצריך לנצל את הזמן. אז יומיים מהשבוע לקחת לעבודה אירובית כזאת, ואולי להוסיף בסוף האימון את עבודת מידליין, וגם שם לקחת לעשות איזשהו אססמנט לעצמך, כמה זמן אני יכול להחזיק בסייד פלנק, מעולה, בוא נראה שאני מגדיל את זה לעוד חצי דקה בעוד שבוע, שבועיים. משם?
אני שואל אותך רגע לשנייה, מבחינת, בוא נגיד, בן אדם עכשיו מקשיב לנו ואומר, פאק, בניתי, אני עושה תוכנית כוח כבר איזה שנה, בניתי, הגעתי ל-150 קילו בקסקווט. לקח לי המון המון זמן לבד את הדבר הזה. אני לא רוצה שפתאום, אני אקום עכשיו עוד חודש והסקווט שלי נפל באיזה 20%. ויש לו, כל מה שיש לו עכשיו זה דמבל של 20 קילו בבית. כאילו, אתה יודע, לאתגר סקווט של 150 קילו או יותר, לא משנה, זה קשה. מה היית אומר לבן אדם כזה? מה הוא יכול לעשות בשביל כן לשמור על הכוח הזה לצורך העניין?
אחד, בשביל לאתגר את עצמו יותר, אז עבודה אונילטרלית. במקום לעשות סקווט עם שתי רגליים, תעשה לנג' או תעשה ספליט סקווט. שים את הרגל למשהו עכשיו, ואותם 20 קילו הולכים לאתגר אותך הרבה יותר. שתיים, בנית, כנראה שאם בנית עכשיו סקווט ממש כבד, אז עבדת בטווח חזרות שהוא יחסית נמוך. מה שלרוב לקרוספיט לא תמיד מתרגם את עצמו לקרוספיט, אז זה אולי הזמן שלך לקחת את הכוח שבנית ותרגם אותו קצת יותר למסל אינדורנס, כדי שאחרי זה תוכל לעשות טרסטר עם 40 קילו. אז פה נכנסים כל הגובלט סקווטס לכמות חזרות. מבחינת סטים ועבודה, לא הייתי מגדיר כמות חזרות בסט, זה מה שהייתי נגיד עושה, יותר עובד עם זמנים, כמה שיותר חזרות ב-30 שניות, סט עד כשל ואז מנוחה ארוכה, דברים כאלה, כי זה בסוף ישפיע הרבה יותר, יהיה לזה השפעה משמעותית יותר על פיתוח כושר, כוח או שמירה על כוח או פשוט מסת שריר, מאשר לעשות 20 חזרות. כי אם אתה בנית לעצמך אימון של סבבים עם 20 חזרות ו-20 חזרות של אותו הגובלט ספוט שאתה עושה עם אותה המשקולת, זה לא מספיק בשביל לאתגר אותך, כי אתה מסיים כל סט ואחד לתת 30, אתה מפספס פה משהו. אז עדיף באמת לעשות אימונים כאלה שבאמת כל אחד ואיפה שהוא נמצא, יכול להיות שבשביל זה יהיה 5 חוזרות עם אותו גובלט של 20 קילו, ובשביל מישהו אחר זה יהיה 50. Mm-hmm. אבל כן להגיע ל-2-3 חזרות מקשר כזה, להשאיר 2-3 חזרות, ותמיד להגיע למצב הזה בזמן העבודה במהלך הסייטים. Mm-hmm. מבחינת תנועות, אם יש לך משקולת, אין גבול לדברים שאתה יכול לעשות. נכון, רגליים קצת יותר קשה לאתגר, ורוב החזקים. מצד שני, כל מה שקשור ללחיצות, משיכות, דמבל של 20 קילו לרובנו, גם לאטלטים בגיימס, כאילו סט של סטריק פרס, ליד אחת, עם 20 קילו, כמה חזרות אנחנו נעשה?
בטמפו?
גם אתה מוסיף לזה טמפו, מוסיף לזה קצת קצב ועצירות.
שובר.
זה עבודת כוח לכל דבר. פשוט באמת אחד לתעדף עבודה שהיא אונילטרלית, שכל צעד יעבוד בנפרד, כי אז תוכל באמת להמשיך לעשות עבודת כוח ולא רק עבודה שהיא muscle endurance.
אני חושב באיזשהו מקום זה שיש לך דמבל אחד, דווקא זה נחמד, כי אתה יכול סוג של לעבוד בלי הפסקה. כאילו, אתה עושה ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, סיימת תרגיל, ואז אתה הרבה יותר פרודוקטיבי. כאילו, אם אני מתאמן לבד, אז אני מאוד אוהב לעבוד כמה שיותר רציף בשביל לא לאבד ריכוז ולא להתחיל ללכת לפלאפון ודברים כאלה, אז זה משהו ממש נחמד. אז זה שיש לכם רק אביזר אחד למשל, זה דווקא מאוד נחמד מהבחינה הזאת. אז תנסו ממש לצמצם את הזמנים, תקחו לכם חצי שעה, שאתם רק עובדים בחצי שעה, אז אתם לא הולכים לפלאפון, לא פותחים את הטלוויזיה, לא משנה מה.
ואני חושב שפה גם אנשים שלא חשופים לקרוספיט קצת יותר קשה להם, לנו קצת יותר קל להבין את זה, שהאימונים קצת יותר מעגלים כזה, ואנחנו עושים סופר סטים סוג של, אז עדיף באמת לעבוד ככה, כי אחד זה שומר לך בתוך זה, כי אתה לא עכשיו במועדון כושר שאתה, אתה יודע, באת להתאמן, אתה בבית. קל מאוד, אתה יודע, פתאום לראות משהו בטלוויזיה ולהפסיק עם האימון. אז באמת ליצור איזשהו רצף של תנועות, שיכול להיות, כמו שאמרנו, אתה יודע, כל דקה אני עושה דקה ראשונה יד ימין, דקה שנייה יד שמאל, דקה שלישית סקווט רגל ימין, רגל שמאל, דקה חמישית יש תרגיל בטן, 5 דקות, מדהים, 6 סבבים, אתם בראש. כי ואז אתה יודע שזה נמשך 30 דקות, אבל אתה עובד על הכל.
האמת שנקודה שבאמת התחלתי לדבר עליה ורציתי גם טיפה לפתח, המתאמנים שלנו בסופו של דבר שבאים לקרוספיט, זה מתאמנים ברמה גבוהה, לא רק ברמת כושר שלהם, בהבנה של דברים. אנחנו בסופו של דבר שאנחנו מעבירים אמון, אנחנו נכנסים ממש לעומק של התנועות, למה אנחנו עושים את התנועה, מה הרעיון שלה, על מה אנחנו עובדים. כלומר, המתאמנים הם ממש אינטליגנטים מהבחינה, אז יש להם המון כלים, בטח החבר'ה שמתאמנים כבר תקופה. תשתמשו בזה, אתם יודעים לזוז טוב, אתם יודעים איך לעשות את הדברים, תנצלו את זה, כי יש המון אנשים שבלי מישהו שעומד לידם הם חסרי אונים, או תסתכלו על מתאמני חדר כושר שרגילים לעבוד רק עם מכונות, תחשבו באיזה חוסר אונים הם נמצאים עכשיו. אנחנו רגילים לעבוד בחלל הפתוח, אנחנו רגילים לזה שאנחנו נכנסים למועדון קרוספיט, שמי שלא מכיר קרוספיט לא מבין למה אין מכשירים, אנחנו רגילים לזה. אז תנצלו את הדבר הזה, יש לכם המון המון כלים. ושכחתי מה רציתי להגיד, אז תמשיך אתה בינתיים.
אני הייתי כל כך, הקשבתי לך שאני גם נקטע לי מחשבה כזה רצף. אבל עוד דבר שבאמת שחשוב גם זה להציב מטרות. זאת אומרת, את האימונים האלה זה לא אומר שזה פשוט, אני פשוט זז כל יום. כל היום אני עושה 30 דקות של לזוז. אפשר להציב פה מטרות ואפשר גם לדחוף את הדברים. סתם לדוגמה, זה מה שהייתי עושה באימונים שלי עם כל הציוד. הייתי עושה את זה כחלק מהאימונים. לפני שנה, נראה לי אפילו עם דניאל של ברקוב, נראה לי הוא היה מוסיף את זה. היה לי אמרפ של 5 דקות של פוש-אפס. 5 דקות כמה שיותר חזרה של פוש-אפס, ומשבוע לשבוע היא צריך לעשות בחזרה יותר, לפחות.
זה לא נשמע כיף.
כן, זה היה כאילו נורא, אבל סתם לא הייתי מצליח, אני לא זוכר, פעם שבוע ראשון הצלחתי את 70. כן, אני נשרפתי די מהר, כאילו, 2 דקות ראשונות אתה עובד, ואז אני לא מצליח באמת לעשות פוש-אפס טובים. ואז המטרה שלי הייתה משבוע לשבוע, כל פעם שיש לי את אותו אמרפ זה להוסיף חזרה. אז אפשר להציב מטרות, אפשר להגיד, אוקיי, זה מה שנראה, זה סט של מקסימום פוסט-אפ שאני יכול לעשות, מעולה. אני רוצה בעוד שבועיים להגדיל את כמות החזרות, ולעשות איזשהו טסט וריטס בשביל לראות באמת את השיפור הזה,
מדהים.
שאנחנו רואים בעבודת משקלים נגיד. גם להציב, המטרות האלה בסוף ישמרו על מוטיבציה ועל עניין בכל מה שקשור לאימונים.
מדהים. אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה בקטע המקצועי, בקטע של הגירוי, בקטע של הפיזיולוגי, חשוב שאנשים שמקשיבים לנו יזכרו ששבועיים או חודש או חודש וחצי בואו נלך למקרה קיצוני, זה כלום. לא יקרה כלום. גם אם אתם תשבו שבועיים בבית, לא יקרה שום דבר קטסטרופלי. בטח אם אתם תשמרו על איזושהי שגרת אימונים בסיסית, הכל יהיה טוב. באמת, אתם גם תשמרו על הכושר שלכם כמעט לגמרי, וגם אם לא, אתם תחזרו לזה כל כך מהר. כי אני יכול להגיד מהנקודת מבט שלי, אני עושה ספורט באמת הרבה זמן. ולא תמיד התאמנתי באותה צורה, לא תמיד, לא בכל ה-15 שנים האחרונות, כל שבוע שמרתי על 5 אימונים. היו תקופות שגם היו שבועות שלא התאמנתי בכלל, מכל מיני סיבות, פציעה, עומס בחיים, פתחתי את העסק, לא משנה מה. לא קורה כלום. יש ירידה קטנה, וזה חוזר כל כך מהר. אז אל תדאגו. כאילו, גם אם יקרה מצב קטסטרופה, אם אתם לא תצליחו להתאמן בכלל, לא יקרה שום דבר קיצוני. אז תזכרו את הדבר הזה, ותנסו ליהנות מהתקופה הזאת. כי תנסו לעשות דברים שאתם קצת פחות רגילים לעשות. תנסו להתאמן באמת עם חברים, תנסו להשוות תוצאות. באמת, תנסו לקבל את הדבר הזה בגישה טובה, כי אין לנו משהו אחר לעשות.
לגבי זה יש לי דוגמה אישית, שנה שעברה היינו בארצות הברית עם עולה, היינו חודש בארצות הברית, ואני כשטסתי לשם, אז לא דיברנו על זה, חשבתי, אתה אמרת, חשבתי, אני רואה אותך מתאמן בכל מיני בוקסים וזה, בסוף אני הגעתי לשם ואני לא התאמנתי בכלל, עשיתי 5 אימונים. 5 אימונים סך הכל, ששניים מהם היו בחדר כושר כזה גלובו ג'ים, וסתם באתי לשם כי זה היה מגניב, לא עשיתי שום דבר, ועוד 3 אימונים שבאמת עשיתי בבוקסים של קרוס, שבאמת עשיתי אימונים. חזרנו לפה ואז הייתה תחרות. אחרת התחרות של CNSAN, שנה למועדון, עשינו סנאצ'ים. אני לא התאמנתי בכלל, אני חזרתי קצת שמן, ואני הרגשתי טוב עם זה, באמת, זה היה מדהים, זה היה כיף, כיף לחזור קצת שמן, ולא רציתי להמשיך בכלל. אבל אז הייתה תחרות, ואני עד התחרות גם עשיתי איזה אימון אחד, כי לא יכולתי להוציא את עצמי מהלופ הזה שלא לעשות כלום, ובתחרות עשינו מקצה בזוגות, ואז עשינו סנאצ'ים. ואז נתתי 95 קילו סנאצ', ובמקצה זוגות הלכתי לידיים ועשיתי את המקצה הזה פיקס. ואז פתאום חשבתי, אז אמרתי, וואו, זה כאילו חודש לא עשיתי כלום, באמת כלום, ממש, מבחינת כושר, לא ניסיתי אפילו לשמור על כושר, והנה, אני בסדר, לא בשיא שלי, אבל אני בסדר גמור.
לא רחוק מזה.
כמה זמן לקח לי לצאת מזה ולצאת לקבל שוב פעם תחושה שאני בכושר? חודש אחד אחרי. חזרתי להתאמן רגיל, ספטמבר, אני הרגשתי, כשהגענו לאופן אני הייתי כאילו, הרגשתי די בשיא. זאת אומרת, לא לקח לי הרבה זמן לצאת מהתחושה הזאת שלא עשיתי. אז כמו שאמרתי, אם אנשים גם פשוט ישבו בבית, יחזרו אחרי זה להתאמן, אין מה להילחץ מזה. זה ייקח לכם חודש לקבל את התחושה שאתם בכושר, ואתם תראו שאתם פיקס.
אבל כמובן שאנחנו מודדים אתכם, כן, להתאמן.
לא, כמובן, זה...
כן, ברור. אז נראה לי זהו בגדול. היה לנו חשוב טיפה לדבר על הנושא הזה, שהוא סוג של מתגמד לאור כל האתגרים ש... שכולנו עוברים, כלכליים, בריאותיים, חרדה, אי ודאות, כל הדברים האלה הם נכונים והם קיימים, אבל זה גם נושא שחשוב לדבר עליו, כי כולנו חיים את הדבר הזה, אז מקווים שזה יעזור לכם, מקווים שתשארו בריאים, ונתראה פעם הבאה.
מה זה נתראה פעם הבאה? נתראה באימון הבא ב-4, בלייב.
יאללה, ביי.
ביי ביי.